שלום וברכה. אנחנו ממשיכים לימודים על שלמה המלך, ואנחנו יודעים שחז"ל רצו לגנוז ספר שכתב אותו שלמה, ספר קהלת וגם ספר משלי. חז"ל רצו לגנוז אותו. כמו שאומרת הגמרא אצלכם במקור 7, אמר רב יהודה, אמר רב שמואל בר שילת משמי דרב, ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרים זה את זה. מפני מה לא גנזו? מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. אנחנו מבינים תחילתו וסופו, כאילו משפט ראשון, משפט שני, דברי תורה, וכל השאר זה דברים ביטלים לכאורה. ככה זה יוצא מפה, זה ודאי שזה לא כוונה, אלא רש"י מסביר שם המקום, מתחילתו עד סופו הכל דברי תורה. הכל זה דברי תורה. אז למה ביקשו לגנוז? כיוון שדברים סותרים זה את זה, וככה גם גמרא, אנחנו נקפוץ עכשיו לשורה מודגשת, ואף ספר משלי ביקשו לגנוז, שהיו דבריו סותרים זה את זה. ואנחנו היום ננסה להבין למה שלמה כתב בצורה כזאת שהם דברים שהם סותרים זה את זה. נתחיל מזה שהעולם שלנו בכללותו משתנה כל הזמן בהשפעה של תורה. זאת אומרת, זה בעצם מטרה של התורה, לשנות עולם. ותמיד זה פועל על פי תבנית מסוימת שהיא חוזרת על עצמה במשך כל ההיסטוריה. התבנית היא שבהתחלה אנושות שומעת רעיונות של התורה, דוחה אותם, לא מקבלת, צוחקת עליהם, מבזה אותם, ואחר כך כל מין אנושי מתחיל לקבל אותם וחי על פיהם. למשל, דוגמה חזקה, קלאסית לזה, זה אמונה בשם אחד. בהתחלה הם אמרו שאלוהים שלהם הוא רק אחד, משעמם לו, הוא לבד, כל הזמן, ועוד הוא invisible, הוא בלתי נראה, אתה לא יכול לראות אותו בשום מקום. איזה מין אמונה הזאת, מוזרה הזאת. ואנחנו רואים שאנושות הלכה בדרך הזאת, בסופו של דבר. אותו דבר גם ברעיונות של עבדות. כשאנחנו אמרנו רעיון של עבדות, שזאת אומרת שנגד העבדות, אנחנו מגבילים עבדות, נותנים לעבד להיות 6 שנים ואחר כך משחררים אותו, ומי שקנה את עבד קנה רבו, ואם שאתה צריך, כשאתה לקחת עבד, אתה צריך לספק אוכל לאשתו ולילדים שלו ולפרנס אותם ובכבוד, ואסור לך להרביץ לעבד שלך. ואם אתה עני, אין לך מספיק אוכל, אז יש רק אוכל קצת, אז למי אפשר לתת אותו, לך או לעבד? אז הלכה אומרת לעבד, ואם יש לך מיטה אחת, אז אתה תישן על הרצפה ועבד תישן על המיטה. זאת הלכה. וכל צורת החשיבה של נגד העבדות, שאנחנו לא רוצים עבדות, זה דבר שאז בתקופה היא היה מהפכני, היה לא יומן, לא ריאלי. תסתכלו, הסיפור המפורסם הזה עם יוסף הצדיק, כשהוא מגיע, אם אתם זוכרים שם, הם נותנים את האדמות שלהם, את החיות שלהם, עכשיו הם באים, קח אותנו לעבדות, תן לנו אוכל, אין אוכל, רעב, כולם רעבים מאוד. יוסף אומר, אני אתן לכם, לכולכם, אוכל בחינם. ואני אתן לכם מספיק זרע כדי שאתם תלכו ותזרעו לעצמכם שדות ותצמיחו לעצמכם תבואה ותיתנו לפרעה רק 20% ממה שאתם עושים. אתם יודעים, הרעיון הזה הוא היה הרעיון הזוי. לא ייתכן, לא יאמן, אף אחד לא חי ככה. מה פתאום שאני אתן לך בחינם את התבואה ואתה תעבוד ותיתן לי רק 20%, הרי אדמה, של מי אדמה? שלי, היא לא שלו. אז אני אתן לו את האדמה שלי בחינם, ואת כל מה שאתה תעבוד, וזרע אני אתן לך בחינם, ואתה תזרע את הזרע שלי, ואתה תיתן לי רק 20%. איפה נשמע דבר כזה? אבל זה מה שיוסף הצדיק אומר להם, זה אצלכם במקור מספר 1, ויאמר יוסף אל העם, הן קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרעה, הן לכם זרע וזרעתם את האדמה. והיה בתבואות ונתתם חמישית לפרעה וארבע ידות יהיה לכם לזרע השדה ולאוכלכם ואשר לביתכם ולאכול לאוכל לטפכם. והם לא מסוגלים לקלוט את הרעיון הזה, הם לא מקבלים אותו, ואמרו, יחייתנו נמצא חן בעיני אדוני, והיינו עבדים לפרעה. הם לא מאמינים שזה יכול להיות, אנחנו נהיה עבדים לפרעה. יוסף אומר, לא, אני רוצה שאתם תהיו אריסים. אחרי השיחה הזאת שאתם עכשיו קוראים, לקח לאנושות 1,000 שנה עד שהם הגיעו לשיטת השינוי בין עבדות לפיאודליזם, ופיאודליזם, שיטה הזאת, החזיקה מעמד אחר כך, זה בעצם שיטת הפיאודליות, החזיקה אריסים, זאת אומרת, זה נקרא עיקרים אריסים, החזיקה מעמד עוד 1,000 שנה. בהתחלה מה שאנחנו אומרים זה נשמע רעיון עזוי, ובסוף פתאום כולם מקבלים. אותו דבר גם רעיון של שבת. תחשבו לעצמכם, כל מין אנושי בכל היסטוריה, אלפי שנים, אף אחד לא שמע על דבר כזה שנקרא יום מנוחה. אנשים חיים כל הזמן, בלי הפסקה, עובדים, 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 וזהו. אין כזה דבר שביתה, אין כזה דבר שבת. כשאנחנו הבאנו את הרעיון הזה של שבת לעולם, אנשים היו בשוק, אף אחד לא האמין. אז הם אמרו, אתם יודעים למה הם רוצים לשמור שבת? בגלל שהם עצלנים. זה טריקים של עבדים, שהם אומרים, הם פשוט עצלים, לא אוהבים לעבוד. ואפילו אלוהים שלהם הוא גם עצלן. כי כתוב אצלם בתורה שהוא רוצה לנוח. אלוהים רוצה לנוח. כן, יום השביעי, ואין נפש. אז הוא אומר, איזה מין אלוהים שלהם. והם צוחקים, צוחקים עלינו, כותבים שירים, וכותבים כל מיני פמפלטים כאלה, כל מיני ביקורת, ובשיח פנימי בין הרומאים, זה היה מין בדיחה פנימית כזאת, שיהודים הם רוצים שיהיה שבת. איזה מין דבר זה, כן? ומדברים על יהודים, שבת וכו'. אני הבאתי לכם פה, יש משורר ידוע מאוד, כזה, משורר רומי, קלאסי, קלאודיוס רוטילי, קוראים לו. נמציאן. אז הוא היה שם ראש עיריית רומא, כן? כאילו, זה אישיות ידועה. אז הוא כותב שיר בלטינית, שאני קצת הסתכלתי את זה בלטינית, אבל אני הבאתי לכם כאילו תרגום של השיר הזה לרוסית, רק כי אתם ודאי לא תבינו רוסית, אבל תשימו לב לקצב. זאת אומרת, הקצב שם זה נקרא, יש סוג של שירה לטינית, עתיקה, נקרא גגזמטר. גגזמטר זה שיש קצב של 12 כאלה הדגשות, טן, 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 כן? זה בנוי ככה. אז הוא כותב את זה בצורה של גגזמטר על היהודים. עכשיו תקשיבו רק לצליל הזה, איך זה נשמע. Мы проклинаем в ответ непотребное племя евреев, что над собою творит гнусный, бесстыдный обряд, глупый теорий источник с холодной субботой на сердце. עכשיו, תרגום. אנחנו מקללים את העם המגיל הזה של יהודים, שהם עושים על עצמם את הטקס הנורא הזה. מהו הטקס הנורא הזה? ברית מילה. ברית מילה. הם מקור לכל מיני רעיונות מוזרים, או כאילו טיפשים, גלופי היסטוצ'ניק, כן? גלופי תיאורי היסטוצ'ניק, זה אומר, התיאוריות שלהם טיפשים, והם מקור לתיאוריות טיפשים, עם שבת הכרה על הלב, והלב שלהם יותר קר מהדת שלהם. כל יום שביעי הם יושבים בחוסר מס המבייש, כן? זה בושה כזאת לשבת, חוסר מס המבייש. והאל שלהם הוא עצלן, נותן להם דוגמה בזה. חבל שהנשק של פומפאוס ושל טיטוס כבש לנו את הארץ של היהודים הזאת, כי הוא הוציא מהאדמה את הנגע צרת הזאת, ועכשיו הם יפרסמו את זה בכל העולם, את הרעיונות המוזרים שלהם. וזה הסיפור. הוא אז כבר יודע, בצדק, שאנחנו נפרסם את הרעיונות הללו לעולם כולו. אנחנו נפיץ את זה לכל העולם. והוא כועס על טיטוס ועל פומפאוס שהם כבשו לנו את הארץ. הוציאו את הג'יני מבקבוק. אבל באמת, אם תחשבו, זה באמת רעיונות עזויים. למי היה עולה בדעתו שיש, לעשות כזה דבר? אתם יודעים, אולי אתן לכם דוגמה. יהודים מדברים שם על, על צער בעלי חיים. למשל, רעיון של צער בעלי חיים. לפי ההלכה, אתם יודעים שיש דברים כאלה שהם, למשל, למי שיש לו כלב, אז אסור לו לאכול בבוקר לפני שהוא מאכיל את כלב שלו. זאת אומרת, יש, אני פעם קניתי כלב לבת שלי, ודיברתי משהו עם הרב, אחד, אז הוא אומר לי, איזה צרות קנית לעצמך? אמרתי, למה? הוא אומר, זה כל כך הרבה הלכות והזהרות שלא להיקשל ביחס לבעל חיים, שצריך שאתה תלמד טוב טוב איך לעשות ככה שיהיה לו טוב איתך לכלב. כן? כי זה צער בעלי חיים, זה הלכה מדאורייתא. אתה צריך להיזהר ממנו מאוד מאוד. ואתם יודעים, אנחנו עכשיו מדברים על תקופה, אתן לכם מה שנקרא רקע היסטורי. בתקופה ההיא יש דבר כזה, זאת אומרת, שנקרא, אולי אסביר לכם קודם את הבעיה. הבעיה היא שבתקופה ההיא אין מקררים, נכון? למשפחה יש פרה, שור. עכשיו, אתה רוצה לאכול בשר, אז אם אתה שוחט את השור, אז מה יהיה עם הבשר? משפחה, 4-5 ילדים נגיד, הם יכולים ביום אחד לגמור את השור? לא. גם לא ביומיים, גם לא בשלושה. חם בחוץ. בשר יתקלקל. אז מה אתה יכול לעשות עם השור? אז מה שהם היו עושים, היו חותכים רגל של שור, סוגרים לו את העורקים ואת הנימים ככה שהוא לא ידמם לגמרי, חותכים לו רגל ואוכלים רגל. יום, יומיים. למחרת, עוד יומיים, הם חותכים עוד רגל. אחר כך עוד רגל, ואחר כך הוא בוכה, ועוד איך בוכה. איך זה נקרא בעברית? עבר מן החי. שמעת מושג הזה עבר מן החי? אז זאת הכוונה. כן? זאת כוונה עבר מן החי. ככה הם חיו. זאת הייתה נורמה מקובלת בעולם, ככה אנשים היו חיים. פתאום מגיע יהדות ואומרת, אל תחסום שור בדישו. למה? כי הוא מצטער, מסכן. אתם מבינים את הפער בין מה שתורה אומרת, הרקע שתורה באה והופיעה ואמרה לנו דברים האלה? אתם מבינים מה ההבדל בין פסיכולוגיות של אנשים ובין מה שתורה אמרה אז? אל תחסום שור בדישו. וביום שבת אתה צריך לתת לשור לנוח, שחמור שלך לא יעבוד. אתה צריך שבת למען ינוח, איך אומר הפסוק? ששת ימים, מקור שתיים, ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמורך. וינפש בין עמתך והגר. תתן לחמור שלך חופש מחלה, תן לו חופש ללא תשלום. מה? שחמור שלי ינוח בשבת? כאילו, מה הקשר? הם לא יכולים לקבל העובדה שאדם צריך לנוח. חמור, זה כמו שלגיד, תיתן, כאילו אתה צריך בשבת לתת לפטיש לישון, שפטיש ילך לישון, כאילו, מה אתה מדבר? אבל עיקר השאלה שהיא נשאלת כאן, זה בסדר, טוב, אז רעיונות הם מוזרים, עזויים לאותה תקופה, לא מובנים, משהו שאי אפשר להכיל אותם. עיקר השאלה, איך הרעיונות המוזרים הללו כבשו את העולם? איך זה התפשט לכל מקום? איך זה יכול להיות שפתאום באמת כולם יישמו את זה? באמת ישמרו, יעשו יום אחד בשבוע מנוחה, והתנהגו בעדינות לבעלי חיים, אנשים המפותחים, וישחררו את העבדים, ויעשו את הכל, מה שדיברנו, כל המהפכות הללו. וימינו בשם אחד. איך הרעיונות האלה יכולים להתפשט בצורה כזאת? זה לא רעיונות כאלה כמו למשל בספרטה היו הורגים ילדים נכים שהיו נולדים, נכון? מכירים את כולם, את הרעיון הזה. אבל אפשר היה להגיע לזה שצריך להפסיק להרוג ילדים נכים גם בלי תורה. רק על ידי חסד, רק על ידי זה שאנשים טובים, רוצים להיות אנשים בעלי חמלה. לא צריך בשביל זה תורה. ואני בטוח שגם ללא תורה היו מפסיקים להרוג ילדים בספרטה בסופו של דבר, באנושות. כי יש איזושהי חמלה כזאת טבעית. אני לא מדבר על הרעיונות כאלה, אני מדבר על הרעיונות שהן נגד היגיון, שהן נגד כל האינסטינקטים הטבעיים שלהם. למשל, כמו הרעיון של לחלק את השבוע לשבעה ימים. מי החליט שיהיה שבוע שבעה ולא שישה ימים ולא שמונה ימים? איך הרעיונות הללו, שזה בא רק מיהדות, איך הרעיונות הללו התפשטו על כל העולם וכל מין האנושי היום, מיליארדי אנשים חיים היום על פי שבוע, על פי שבעה ימים ולא על פי... על פי חודש אני מבין, יש ירח, הוא מסמן לנו שחודש נגמר, חודש נתחיל. שנה אני מבין, יש מזלות, זזים, אני מבין את זה. אבל מי חילק את זה לשבוע? למה יש שבעה ימים? באיזה צורה? מה היסוד? יסוד יהודים. ואז איך יהודים משפיעים על כל העולם? זה לא בגלל נוצרות, כי יש לה הרבה רעיונות שנוצרות לא קיבלה אותם ולא פיזרה את זה לעולם. למשל ברית מילה, למשל כשרות. אי אפשר להסביר את זה בגלל הנוצרות עכשיו כל העולם הפך לשבוע אחת. עכשיו יש לי שאלה אליכם. האם יש מישהו שמכיר איזה רעיון, מנהג, יסוד של האנושות כולה הולכת על פיו שבא במקור מהודו? הודו. אתם מבינים, אנחנו מדברים על הודו, שזה מדינה בין הכי מפותחות מבחינה תרבותית בעולם. עם אדריכלות, עם מוזיקה, עם תיאטרון הודי, עם ספרות, עם כתיבה מפותחת, עם כל בחינות, גם מבחינה מדעית, יש כל מיני שם מחקרים שהם עושים, הכל, תרבות מאוד 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 עשירה. ואנחנו מדברים עכשיו על מיליארד בני אדם. מיליארד. ואף אחד לא יודע שום דבר שבא מהודו? אתם מבינים שזה דבר שהוא... מה זה? שום השפעה? ופה עם קטן שזרוק שם מדן עד בר שבע, בערך שם באיזה נגב, בפרובינציה של האנושות כולה, פתאום הם אומרים, בוא נעשה שבוע יהיה שבע ימים, שבע ימים טוב. כל האנושות, בום, מיישר את הקו כלפיהם. איך זה? למה? אתם יודעים, טורקיה, נכון? זאת מעצמה הייתה. טורקיה זה היה האימפריה העות'מאנית. כמה זמן הם שלטו בעולם, אתם יודעים? כן. אתם מבינים? 400 שנה. מה אתם יודעים משהו על טורקיה? חוץ מזה שיש קפה טורקי ותערוגת טורקי ותנוח. והקפה כמובן לא בא מטורקיה, זה רק ככה נקרא. מה אתם יודעים על טורקיה? אתם מבינים, יש עם קטן שם שהוא עושה את המהפכות בעולם. איך זה? וזה אנחנו עכשיו מדברים גם על דברים גלויים, אבל יש המון דברים כאלה שאנחנו לא מודעים אליהם, לא שמענו עליהם, לא מכירים אותם. למשל, כולם יודעים שיש היום, פעם הייתי כאן שיעור גם, יש איזה שיעור בארכיון פה באינטרנט, על השפעה של חינוך הפיני בעולם. פינלנד. התברר שפינים מגיעים לרמה הכי גבוהה בהישגים בחינוך. מתמטיקה, אנגלית, הבנת הנקרא ועוד כל מיני פרמטרים שבהם הם במקום ראשון בעולם כבר יחסית הרבה זמן, כמעט 10 שנים. איך הם הגיעו לזה? אז היה להם שם הוגה דעות שלהם, איש מקומי, פסי סולדברג קוראים לו, פיני, שהוא עשה מהפכה בחינוך, במשרד החינוך של פינלנד לפני כ-30 שנה. זה לקח 10 שנים עד שהדברים הללו יספגו בתרבות הפינית, והם התחילו לחיות על פי זה, וכבר אנחנו רואים כבר תוצאות מדהימות. היום כל העולם מעתיק משיטת החינוך הפיני, בהערכה מאוד גדולה. עכשיו, פסי סולדברג כתב ספר, והוא כותב איך הוא הגיע, הוא מתאר כל הספר, איך מתאר, איך צריך לעשות את החינוך. כותב, ספר כזה די עבה. בסוף הספר אומר, מישהו שואל אותו, תגיד לי, איך אתה ידעת, איך אתה הגעת לרעיונות האלה? אז הוא אומר, אני הייתי בישראל, ולקחו אותי לישיבה, ואני ראיתי איך מלמדים את צורת הלמידה בישיבה, ואני פשוט התעקתי מהם. נכון. נכון. אתם יודעים שאתם ודאי גם שמעתם, נכון? שיש שדרום קוריאה, יש שם 50 מיליון איש לומדים גמרא, נכון? שזה מדינה בעולם שבה הכי הרבה לומדים גמרא, זה דרום קוריאה. שמעתם על זה? הנה, תסתכלו, מקור 4. הנה, תסתכלו, מקור 4. בדרום קוריאה חיים קרוב ל-50 מיליון איש, וכולם לומדים גמרא בבית הספר. ניסינו להבין מדוע יהודים כאלה גאונים, והגענו למסקנה שהם לומדים תלמוד, מסביר השגריר. כמעט בכל בית בקוריאה הדרומית ישנו תלמוד מתורגם. כן, במדינה שבה חיים קרוב ל-49 מיליון איש, אנשים המאמינים בבודיזם ונוצרות, יש יותר אנשים שקוראים בתלמוד, או לפחות מחזיקים עותק שלו בבית, מאשר במדינת היהודים. הרבה יותר. היינו סקרנים מאוד לגבי ההישגים האקדמיים הגבוהים של היהודים. מסביר שגריר דרום קוריאה בישראל, יאנג סאמה. שיתארח בתוכנית תרבות היום. ליהודים יש אחוז גבוה של זוכי פרס נובל בכל התחומים, ספרות, במדעים ובכלכלה. זה הישג מדהים. ניסינו להבין מהו הסוד של העם היהודי, כיצד הם יותר מעמים אחרים מצליחים להגיע לכאלה הישגים מרשימים, איך זה שיהודים הם כל כך גאונים. סליחה, זה אולי מזכיר לנו לכבות פלאפונים. סליחה, אני לא יודע איך עושים, איך מכבים את זה. או, הנה אולי ככה. זה. מה? מה אתה אומר? כן. אז זה זה תזכורת. ניסינו להבין מה היסוד היהודים וכו' וכו'. איך זה שיהודים הם כל כך גאונים? המסקנה שהגענו אליה היא שאחד מהסודות שלכם זה לימוד תלמוד. יהודים לומדים תלמוד מגיל צעיר, זה מסייע להם לדעתנו לפתח יכולת גבוהה וכו'. זה סיפור שלם שם, מאמר ארוך, גדול. היום ישנם מאות ספרים מתורגמים לקוריאנית, ספרי יהדות, חפץ חיים והרמב״ם וכוזרי ומה שאתם רוצים, כמעט כל ספר שיש ביהדות מתורגם לקוריאנית. וזה דבר שהוא ידוע, אני מקווה שאני לא מחדש לכם שום דבר, זה דברים ידועים כבר 10 שנים, זה מאמר לפני 10 שנים כמעט, 7, 8, 6. אבל מה שכן חדש עכשיו, זה שבאותו כיוון, באותו דרך, עכשיו הולכת סין. כבר יש בסין צוות שלם של אנשים שהם יושבים ומתרגמים גמרות והכל הכל לסינית. אני לא יודע בדיוק, אני לא יודע. כן? יושבים, מתרגמים את זה לסינית ולא רק גמרות, כן? כמו שאמרתי, ספרי קודש, אחרים, הרבה הרבה ספרים. מתרגמים אותם לסינית. אתם מבינים, אני לא יודע אם אתם יכולים כאילו לדמיין מה עומד מאחורי המילים האלה, מה שאני עכשיו אמרתי. למשל, אני אומר, מה שאנחנו עכשיו קראנו, הוא אומר, ניסינו להבין איך אתם כאלה גאונים והגענו למסקנת תלמוד, נכון? מה אתם חושבים, איך הם ניסו להבין? הם ישבו בבית ואמרו, איך הם כאלה חכמים? איך הם ניסו להבין? אתם יודעים מה הם עשו? הם שלחו לפה לארץ צוות של 50 פרופסורים. מומחים בכל תחום. באו פה כאילו קוריאנים כאלה חמודים עם המצלמות שם, כאילו תיירים. הם היו בעצם מרגלים של קוריאה, שהסתובבו, חרשו את כל הארץ וראו וניסו להבין ולמדו את ההיסטוריה שלנו, והכנסו לישיבות וכל דה, להבין איך הם כאלה, מה הסוד שלהם. והם הגיעו למסקנה, אחרי הכל, כן? זאת המסקנה שלהם הייתה. זה הוא פותף פה ככה בצניות. ניסינו להבין. איך ניסיתם להבין? אותו דבר גם קורה בכל מיני תחומים, בכל מיני שטחים שאנחנו לא מדמיינים לעצמנו. אנחנו לא יודעים. אנחנו רואים רק את הצד החיצוני. חושבים, כמו שאמרתי שם, פסי סולברג. אבל מה אתה יודע מה עומד מאחורי ההצלחה שלו? איזו השפעה עצומה של עם ישראל? חברת אינטל. דירקטוריון העליון של חברת אינטל יושבים ביחד והם לומדים שמירת הלשון של חפץ חיים. למה? הם הבינו, אחרי הרבה הרבה ניסיונות, הרבה ניתוחים וזה, הם הבינו שיש בעיה גדולה בצוותים של אנשים, שיש בעיה באנשי הייטק של תחכים וכל מיני מתחים בתוך החברה וכל מיני דברים שהם לפעמים יכולים להזיק ולפרק חברה. זה שונא את זה וזה שונא זה, והוא תוקע אותו והוא רוצה לעשות לו שהוא לא הצליח, ויש הרבה הרבה מתחים, הרבה שנאה בין הצוותים. אז מה שהם הבינו, הגיעו למסקנה שזה בגלל לשון הרע ורחילות וכל זה. וצריכים ללמוד איך לחיות על פי הכללים הללו של שמירת הלשון. חפץ חיים פשוט מגיע לשם תלמיד חכם, מלמד אותם. יש המון דברים שהם לא עולים בדעתנו, אבל השפעה אדירה. אבל כל זה בעצם רק פרומו. עיקר השינויים שחורים עכשיו בעולם זה שינויים תודעתיים. אתם יודעים, אנחנו עכשיו חיים בתקופה שצורת החשיבה הרגילה שאנשים חשבו פעם, היא קורסת. אני יודע שאנחנו לא מודעים לזה, כי זה דברים שלא שמים לב. אבל סתם, מבחינת אינפורמציה, שתדעו. מה שעכשיו קורה בגדול בעולם, זה שאנושות מתחילה לחשוב בצורה אחרת. עד עכשיו כל הזמן חשבו בצורה דיכוטומית, בצורה מישורית, ומתחילים לחשוב בצורה חדשה. המהפכה הזאת קורית במאה השנה האחרונות, ואני לא מדבר עכשיו על השינויים טכנולוגיים, פוליטיים וכל זה, לא, אני מדבר על שינויים של התודעה. למשל, עד עכשיו, נגיד, הייתה גיאומטריה של אוקלידוס, גיאומטריה של מישור, נכון? לפני 100 שנה ציאלקובסקי התחיל להעיף את הטילים לחלל, והוא פתאום עושה חישוב של המסלול הטיל, והוא מגיע למסקנה שהגיאומטריה של אוקלידס לא עובדת, כי בחלל אין מישור. ושמה שאנחנו רגילים בגיאומטריה, שהקו הקצר ביותר בין שתי נקודות הוא קו ישר, בחלל זה לא עובד, זה לא נכון, זה פשוט קו הישר והוא עקום, והמשולש הוא לא 180 מעלות הזוויות שלו, אלא זה 240, כי אתה פורס את זה על הספרות, על העיגול, אז בעיגול זה חישובים אחרים, וכל צורת ההנדסה שהייתה בראש של אנשים, הכל קורסת, הכל עכשיו עובד אחר. צורת החשיבה של פיזיקה, הייתה פיזיקה מכנית של ניוטון, כולם ידעו כל החוקים של פיזיקה, זה השלושת החוקים הבסיסיים, כולם מכירים, יודעים את זה, פתאום מגלים את תורת האטום, הקוונטים, ופתאום מגלים ששם חוקים אחרים, פשוט חוק עובד אחרת. למשל, לפי תורת הקוונטים, יכול להיות דבר כזה שאטום יכול להימצא בבת אחת בשתי מקומות שונים. אתם יודעים, זה לא שינוי במדע, או זה שינוי במשהו בהנדסה או בפיזיקה. זה שינוי בתודעה, שאתה יכול להתחיל לחשוב לא בצורה הפשטנית, הפרימיטיבית, שאתה יודע שזה או כאן או כאן, אלא זה יכול להיות בשתי מקומות שונים. כן, כמו שתסתכלו, אומר פה אצלכם בדף השני, במקור 6. אומר פה, אנחנו נקרא רק... טוב, בסדר, בוא נקרא את זה. אחת המסקנות המפתיעות של תורת הקוונטים היא שעיקרון הסופרפוזיציה קובע שמערכת האטומים יכולה להיות בעת בנה אחת בשני מצבים שונים. למשל, זה גם, אנחנו לא ידענו את זה קודם, לא חשבנו, אין צורת החשיבה. זאת אומרת, אתה יכול להגיד שזה אלקטרון הוא או גל או חלקיק, לא יכול להיות שהוא גם וגם. והם אומרים, כן, יכול להיות. במצבים שונים, בעת ובנה אחת. הוא יכול להיות כמו לחשוב שיכול להיות שזה קו, וקו ונקודה בבת אחת, זה גם קו וגם נקודה. אתם מבינים, אנחנו לא מסוגלים לחשוב ככה. קו ונקודה זה דבר אחד? כן? כן, זה יכול להיות. למשל, אלקטרון יכול בתנאים מסוימים להיות בשני מקומות שונים בבת אחת. או לעבור בבת אחת דרך שני פתחים שונים. במונחים של הפיזיקה קלאסית, הרי זה כאילו אמרנו שאדם יכול להימצא בעת ובענה אחת בתל אביב ובירושלים. אתה גם פה, גם שם. אתה לא יכול לחשוב ככה. מוח שלנו לא עובד בצורה כזאת, זה צורת החשיבה אחרת. זה נגד היגיון, נגד מה שאנחנו מכירים. ואותו דבר, אני יכול להראות לכם זה בכל תחום, באסטרונומיה, פתאום מגלים שיש דבר כזה, שחומר אפל, שיש פתאום, יש הרבה עולמות מקבילים, שיכול להיות שחור השחור בולע את האור, ואור לא מסוגל לצאת, זה דברים שאנחנו לא יכולים לדמיין לעצמנו, אבל זאת עובדה, אלו הכללים. ואותם המהפכות קורות גם בפסיכולוגיה שגילו את זה שם של יש תת מודע, אתה חושב זה, אתה חושב, אתה יודע על מה אתה חושב, פתאום לא, יש תת מודע, גם בפילוסופיה, גם בסוציולוגיה, במוסר, הכל, שינויים בסדר גודל כזה, בכל תחום, פתאום יש, אבל לעניות דעתי המהפכה הכי גדולה ועוד יותר גדולה מכל מה שאנחנו עכשיו מדברים, דרך אגב, כל התחומים שעכשיו אמרתי לכם, בראש של כל התחומים הללו עומדים יהודים. אתם יודעים, זה לא סתם אני אמרתי שם, זרקתי לכם שם אסטרונומיה, פיזיקה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, בכל תחום בראש של השינויים האדירים הללו, עומדים יהודים, כמו אם זה פסיכולוגיה זה פרויד, אם זה סוציולוגיה זה אמיל דירקהיים, בכל דבר. אם זה בפיזיקה זה איינשטיין, כן, וכולי, נילס בור וכולי, כן, זה הכל יהודים. עכשיו, אבל כל זה, אני אומר, זה עוד פחות מרשים, מה שאותי הכי מרשים, זה שבזמן האחרון, פתאום האנושות מגיעה למחשבה שהיא שוברת את העצם היגיון, היגיון הקלאסי שאנחנו הכרנו אותו כל השנים, שהכל היה בנוי על כללי היגיון, זה עכשיו הולך ונעלם. זאת אומרת, מתחילים לחשוב מחוץ לקופסה, מה שנקרא, מחוץ להיגיון. יש בהיגיון הקלאסי 4 כללים, שהכלל אחד זה נקרא עקביות, כלל שני נקרא שלילת השלישי, לכן אני ביקשתי לוח פה לצייר, אני הייתי רוצה להראות לכם את כל הכללי היגיון, אבל סתם שתדעו, כן, יש 4 כללי היגיון, כלל שלישי נקרא תרתי דסתרי, וכלל הרביעי נקרא ההוכחה המספקת של לייבניץ, לא משנה. הצורת הזאת של היגיון בזמן הזה פשוט מתפרקת. יש נגיד, יש כזה דבר שכמו שאנחנו רואים את זה בגמרא, שיכול להיות ששני אנשים יגידו על דבר אחד דעות סותרות זו את זו, ואנחנו בגמרא נגיד ששניהם צודקים. זה נקרא אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אחת יגיד על זה שזה שחור, אחת יגיד שזה לבן, אחת יגיד שזה טמא, זה יגיד שזה טהור, אחת יגיד שזה אחד, זה יגיד שזה שתיים, והוא יענה שמי צודק ביניהם, שניהם צודקים. ויש סוגיות שלמות ששם אתה מראה שזה צורת החשיבה כזאת שיש סתירה לוגית ברורה, וגמרא אומרת לא, אין סתירה. אנחנו אומרים, רגע, מה זאת אומרת? זה תרתי דסתרי, תרתי דסתרי, זה כלל השלישי של היגיון הקלאסי, תרתי דסתרי. אומר על זה רב קוק, תרתי דסתרי זה היגיון צר. תסתכלו, מקור 5א אצלכם, תרתי דסתרי הוא מסקנת היגיון הצר. אצלו הסתירה מביאה לידי ביטול וכיליון. אבל בעולם הריאלי אין הדבר כן. זאת אומרת, מה יותר ריאלי? גיאומטריה של אוקלידוס או גיאומטריה המישורית של החלל? ודאי שהגיאומטריה של החלל היא יותר ריאלית. למה יותר ריאלית? כי אוקלידוס לקח קטע מהעיגול ויצא מתוך הנחה שהעולם הוא שטוח. ומה אומרת תורה? השיקור עולם נדמה לו כמישור. אומר כי אתה שיקור, גיאומטריה מישורית, הסימן שאתה שיקור. נכון, בניינים אנחנו נבנה על פי אוקלידוס, אבל אתה מבחינה מחשבתית מבין שזה, הרי כל קו ישר הוא רק קטע מקו עגול, כי כדור הארץ הוא עגול והחלל הוא עגול, יש עקמומיות של החלל. אז לא יכול להיות שיש בעולם קו ישר, באמת, אלא הוא תמיד קטע מעיגול. אתם מבינים את זה? אתם למדתם את זה? יודעים מה אני מתכוון? אם לקחת עכשיו עיגול גדול, ואתה לקח קו קטן מהעיגול גדול, אז אתה תראה שהוא ישר. אבל רק בגלל שאתה מסתכל רק על הקטע, תמשיך את הקו הזה הלאה, והוא יהיה חייב להיות עקום. ובאמת באמת שני קווים שהם בסוף הם כן נפגשים, הם לא, זה רק בגיאומטריה של אוקלידוס שני קווים מקבילים לא נפגשים, אבל במציאות זה כן. זאת אומרת, זאת אמת יותר גדולה, יותר רחבה. אותו דבר גם פה, מה שרב קוק אומר. תרתי דסתרי הוא מסקנה של היגיון הצר. אצלו הסתירה מביאה על ידי ביטול וכיליון, אבל בעולם הריאלי אין דבר כן. שני יסודות מתנגדים זה לזה, מתלכדים יחד ומביאים לידי הפריה. ומכל שכן בעולם הרוחני, מיכאל שר האש וגבריאל שר שלג עושים שלום ביניהם. ובאמת, בספירה של האמונה הגדולה והרחבה, אין הרוחניות סותרת את החומריות, והחומריות את הרוחניות, אלא שתיהם מתחברות יחד להגדיל ולהפרות את נשמת אומתנו. אומתנו שהורגת לאחדות, אומה שלנו, היא לומדת לחשוב בצורה פרדוקסלית. היא עושה מהפכה. וזה מה שגילה שלמה המלך. שלמה המלך רצה ללמד את האנושות את הפסקה הזאת עכשיו, שמה שהרב קוק כתב את זה בערפילי תואר. מקור 5, תסתכלו. אין לי באל מקיבוץ ההפכים גדולים, כפי מפורסם. כי כל הנראה לרבים כדברים חלוקים והפוכים, הוא רק מפני קטנות שכלם וצמצום השקפתם. שאינם רואים כי אם חלק קטן מאוד של השלימות העליונה, וגם זה החלק בצורה מקולקלת מאוד, אבל בעלי הדעה מחוברת, מחשבתה מתפשטת למקומות שונים ומרחבים גדולים, ותופסים את אוצרות הטוב שבכל מקום, ומאחדים את הכל ביחד בייחוד השלים. זה מה שעשה שלמה המלך. הוא כתב ספר קהלת בצורה כזאת שיהיה שם תרתי דסתרי, שיהיו שם דברים סותרים זה את זה. זאת אומרת, במילים אחרות, שלמה המלך גילה בעולם שיטה פילוסופית שנקראת דיאלקטיקה. כן, דיאלקטיקה זה דבר שמילה באה מיוון העתיקה, שאחר כך הגל לקח את הרעיון הזה ופיתח אותו והנגיש אותו לכל העולם, זה היה פילוסוף גרמני יימח שמו. אבל מי הראשון שהביא את הרעיון של סתירה פנימית, של תרתי דה סתרי, שזה צורת החשיבה שהיא על חשיבה הלוגית הרגילה, חז"ל אומרים לנו שלמה המלך. זה מה שהיה היסוד של ספר קהלת. ולכן הם חשבו שאנושות לא, זה לא שזה דברים סותרים זה את זה, אז זה רצו לגנוז. אז סותרים, אז הם אחר כך פותרים את הבעיה הזאת. הם פשוט חשבו שזה יכול, זה מוקדם מדי לאנושות. בני אדם לא יכולים עוד להקל את צורת החשיבה הזאת. לכן הם רצו להסתיר את הספר הזה. זאת אומרת שזה, לגנוז זה לא להשמיד אותו, אלא להפוך אותו לתורת הסוד. כי זאת צורת החשיבה כזאת שהיא מאוד מאוד עליונה. מה כל כך עליון בצורת החשיבה הדיאלקטית הזאת שהיא כביכול דברים סותרים זה את זה והם לא סותרים? אלא זה מלמד אותנו לחשוב, יש כאילו יש אידיאל, אידאה מסוימת, שכמו שאנחנו דיברנו פה באחד השיעורים לפני כמה חודשים, פה בסדרה השיעורים הזאת, שיש אידאה מסוימת שמתגלה בעולם בשתי פרצופים. אתם זוכרים, דיברנו על זה פעם? ההתגלות של אידאה, כמו למשל תורה והתורה, או התורה שבכתב, תורה שבעל פה, זכר ונקבה, יש הרבה הרבה הרבה, זכור ושמור, לוחות הברית, תפילין, ראש ויד, יש המון 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 דברים כאלה, שזה בעצם דבר אחד, שהוא מתגלה, מופיע בשתי פרצופים. וכשאנחנו יודעים לאחד ביניהם, למרות שהם סותרים אחד את השני, אנחנו מתעלים וחושבים על אידאה עליונה, אידאה שהיא כוללת הכל, והיא מעל תפיסה האנושית הרגילה. צורת החשיבה האידאית הזאת, זה דבר שזה בעצם צד אחד לפני הנבואה. או לפני רוח הקודש. זה צורת החשיבה האידאית. הרי מה אנחנו קוראים למישהו שהוא חכם? מי אדם חכם, מי לא חכם? אדם שהוא למד הרבה, יודע הרבה, בעל אינפורמציה גדולה? לא. זה לא עושה את האדם חכם. חכם זה מישהו שיודע לקחת דברים שונים ולאחד ביניהם. שאתה רואה שפה תפוח נופל, ואתה רואה שהשמש שוקעת. מה הקשר? מה הקשר בין שני דברים הללו? רוב האנשים יגידו, אין קשר. ניוטון אומר, יש קשר. מה הקשר? גרביטציה, משחת כדור הארץ, מסלול של כוכבים וכו', ואז הוא מגיע לחוק המשיכה העולמית של כל הגלקסיות וכל הכוכבים. איך הוא מגיע לזה מתפוח שנופל על ידו? זה הוא מקשר. זה נקרא חוכמה. או לקחת דבר שאת כולם חושבים שזה דבר אחד, ואתה רואה בו מרכיבים שונים. זאת אומרת, אנליזה, ניתוח. אתה יודע לנתח דבר אחד או לחבר דברים שונים. זאת החוכמה. וזה מה ששלמה הביא לעולם. שלמה, חכם מכל אדם, הוא בעצם אז, בספר קהלת וספר משלי, הוא עשה צד אחד קדימה כדי לבנות לנו שיעור קומה של חוכמה שמביאה לנבואה בסופו של דבר. תסתכלו, אומר על זה הרב קוק אצלכם במקור 9, אומר ככה, ומכל מקום, אף על פי שהצינורות הינם בוודאי שונים, אותו המוביל של ההסתכלות הנבואית, ואותו המוביל של ההסתכלות החוכמתית. בכל זאת, יש קשר ביניהם, וסעיפי הנבואה עם סעיפי החוכמה מתאחדים ביחד. לכן אי אפשר, לא יכול להיות נביא שהוא לא חכם. כן? אין סיפור כזה שפתאום חל עליו נבואה והוא היה אדם פשוט. לא, זה תמיד הולך ביחד. מה חוכמה עושה? היא מאפשרת לנו לאחד בין הדברים שהם נראים כסותרים, כשונים, כמחולקים, ואתה יודע שאתה שורש שלהם זה אותו אחד. זה בעצם מה שאנחנו פעם דיברנו כאן, אם אתם זוכרים, דיברנו על עין תחת עין, שבתורה כתוב עין תחת עין, בגמרא כתוב כסף תחת עין, נכון? זה סותר, אז הנה יש סתירה ברורה. ומה האמת? זה מחשבה סטריאוסקופית, זאת אומרת, כשזה מתאחדים שני הסתכלויות לדבר אחד, שעין שמאל רואה דו-מימד, עין ימין רק דו-מימד, וכשהם מתאחדים ביחד, אתה רואה את התלת-מימד. זאת אומרת, אמת היא סטריאוסקופית, היא תלת-מימדית, היא מעל קליטה המישורית האוקלידית הרגילה, או החשיבה המתמטית הפשטנית. אמת היא תמיד מאחדת דברים שהם כאילו סותרים, שונים, אבל בלב שלנו נשארת ההסתכלות הנכונה, שהיא, כמו שאנחנו דיברנו אז בשיעור הזה, שזה משהו שהוא עין תחת עין, לא כסף. אתה צריך לשלם עין. נכון שבסוף אתה תיתן תשלום, צ'ק, אבל זה לא עיקר. תחושה היא זאת, שלישית. זאת אומרת, אנחנו לומדים לקחת דברים שהם סותרים ולחיות את הדבר השלישי הזה. בתורה שבכתב, בספר מלאכים, ירמיהו הנביא יגיד לנו, ויעש שלמה רע בעיני השם. ובספר, ובמסכת שבת יגיד לנו רבי שמואל בר נחמני, כל אומר שלמה טעה, אינו אלא חטא, אינו אלא טועה. איך זה מסתדר יחד? הנה תרתי דסתרי, סותרים זה את זה. לא, זה צורת החשיבה אחרת. זה מה שתורה משנה את העולם. היא עושה את צורת החשיבה אצלנו. תלת ממדית, היא מביאה אותנו קרוב למעלת הנבואה לעתיד לבוא. ומה שאמרתי לכם, אם אתם זוכרים, עשיתי לכם תרגיל בתחילת השיעור, אמרתי לכם זה בצורה של בדיחה, שאיך יכול להיות שתורה אומרת שחמור צריך לנוח, זה מחשבה מצחיקה, נכון? זה כמו שלהגיד שפטיש ילך לבית, ילך לישון, תן לפטיש לנוח בשבת. אתם זוכרים אמרתי את הביטוי הזה? אז כשאמרתי לכם את זה, עשיתי לכם אז תרגיל. אתם יודעים למה? כי באמת יש מחשבה כזאת ביהדות, שפטיש ילך לישון בשבת. איך המחשבה הזאת נקראת? איך? לא מוקצה, לא. איך זה נקרא? שביתת כלים, בדיוק. תסתכלו אצלכם, מקור 3, אומרת הגמרא במסכת שבת, אמר רב הושעיה, אמר רב אסי, מן תנא שביתת כלים דאורייתא, בית שמאי היא, ולא בית הלל. לבית שמאי בין כעביד מעשה, בין דלא כעביד מעשה, אסור. לבית הלל, אף על גב דכעביד מעשה, שרי. ואשתא דאמרת לבית שמאי אף על גב דלא עביד מעשה אסור וכולי. כן? זאת אומרת, מה פה עכשיו קראנו? שיש כזה דבר שנקרא שביתת כלים. זאת אומרת, מה זה שביתת כלים? שהמזגן לא יעבוד בשבת, שהפטיש ילך לנוח, שהטרקטור ילך לישון ויקבל חופש מחלה. איך? איך? זה נשמע עזוי, נכון? נשמע לנו משהו לא יכול להיות. נכון, זה לא להלכה. אבל זאת דעתו של בית שמאי שהיא כן הלכה לעתיד לבוא. אתם מבינים? זאת אומרת, זו צורת החשיבה. זה לא שפרקטית מעשית אתה אומר לעשות, אלא אתה אומר עכשיו שיש כאן שיש כאן גישה, עצם הגישה כזאת. מהי הגישה? שהחומר יתוקן, חומר יתעלה, אתה לא מכיר את חומר, אתה חושב, כן, חומר דומה, מת וזה וזה, לא. זה מלמד אותנו צורת החשיבה הנבואית, זאת ההלכה לעתיד לבוא של בית שמאי. שגם בחומר, באדמה, בקרקע, בדבר הזה עצמו, הוא יתגלה בו אור השם, כמו שאומר התורה, ובזה אנחנו נסיים. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלא הארץ דעה את השם. מה זאת אומרת מלא הארץ דעה? איך אנחנו מבינים מלא הארץ דעה? שהם אנשים שיהיו כאן, נכון? ובית שמאי מלמד אותנו צורת החשיבה אחרת. בנבואה ישעיהו רואה שהארץ, גם חומר, יכולה להיות בעלה דעה. איך? כמו שאמרתי לכם בתחילת השיעור, דברים שנראה לנו עזויים לחלוטין, אז אנושות אחר כך הולכת על פי דברים הללו. זה מה שמחכן לנו לעתיד לבוא. זאת אומרת, יבוא יום וככה אנחנו נחיה את כל ההוויה כולה. טוב, נעצור.